כן.
דיברנו על נושא של תורה לשמה. מה זה לשמה ומה זה לא לשמה. כן. בסדר?
אז אנחנו לומדים עכשיו במערל, נתיבות עולם, נתיב התורה, פרק זין, עמוד למד. אנחנו נמצאים בעמוד למד.
כן?
אז אומר המהר"ל, מצטט גמרא במסכת תענית דף זין.
כן, התחלנו את הגמרא הזאת ונמשיך אותה.
דף למד, עמוד למד. הוא הפרק כמה לתענית. רבי בנה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, נעשית לו סם חיים.
זה ביטוי.
התורה נעשית לו סם חיים, שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. ואומר, רפאות תהי לשרך. ואומר, כי מוצאי מצא חיים. וכל העוסק בתורה שלו לשמה, נעשית לו סם המוות, שנאמר, יערוב כמטר לקחי. ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר, ואפו שם את העגלה עד כאן. כן, הגמרא
מזעזעת, מה שאומרים.
אומרת הגמרא, כן.
סגן להתחיל.
כן, אז דיברנו על הנושא הזה של תורה לשמה. מה פירוש תורה לשמה? מה המגמה שלי כשאני יושב ולומד תורה? כן, מה האינטרס שלי? בשביל מה אני יושב ולומד תורה? כן? אז ראינו באמת בשיעור הקודם בנפש החיים, ספר נפש החיים של רב חיים מוולוז'ין, שהוא מסביר שיש אנשים שחושבים שעוסק בתורה לשמה זה כדי לרומם את הרגש הדתי שלו. כן? דבקות. כן? אדם רוצה, כן, לרומם את ההרגשות הרוחניות שלו, אז, וזה דרך אגב דבר מאוד נכון, בתפילה. מה זה, מה זה תפילה? שאדם עוסק ברגש שלו, כן? בדבקות האלוקית שלו, כן? זה נקרא דבקות. וחוויית החיים הרוחנית, זה דבר מאוד מאוד חשוב. חוויית חיים זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא מזלזלים. כן? אדרבה. אדרבה, בלי זה אין כלום. כלומר, אם אדם לומד תורה בשכל, כאלף, ואין לו בית של חוויית חיים, אז העיקר חסר מהספר, כן? אנחנו לא באים לומר שחוויית החיים הדתית היא דבר לא משמעותי. הרוחנית, הנפשית, אבל קודם כל, אומר הנפש החיים, זה מסוד מאוד חשוב. יכול להיות מצב שאדם לומד תורה כאידיאליסט, הוא רוצה להתקרב להשם, הוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, איך אני ארגיש את הקדוש ברוך הוא? כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדעת מה הוא אומר. יש לו רגש גדול לדבקות, רגש אש קודש. רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך הוא יעשה את זה? מה זה הקדוש ברוך הוא? דרך התורה. אז הוא משתמש בתורה כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. אז אומר נפש החיים, מה? כן. אז אומר נפש החיים, זה לא תורה לשמה. זה לא תורה לשמה. זה גם דבר, זה חלק מלא לשמה. כן? ככה לא לומדים תורה. אתה משתמש בתורה בשביל חוויית החיים שלך. אתה משעבד את התורה להרגשות שלך, זה דבר חשוב מאוד. תורה לשמה זה במגמה אחת ויחידה. לדעת את רצון השם. למה? למה אני רוצה? למה לדעת את רצון השם? מה? לא, בשביל האמת. כלומר, אני דבק, אני רוצה את האמת, לא בגלל שזה רוחני טוב לי, שזה כבר לא מדרגה לשמה גדולה, אלא באמת חיפוש האמת. כלומר, אדם באמת שיש לו תכונה כזאת של חיפוש האמת, תכונה גדולה של לשמה. כלומר, אני לא מחפש את האמת, כמו שאמרנו, בשביל חוויות שלי. זה כיף לחפש את האמת. אלא באמת איש אמת. זאת אומרת, תכונה כזאת של לחפש את רצון השם, מצד רצון השם, באופן אמיתי, אני רוצה לדעת, כן, מה הקדוש ברוך הוא חופץ בעולמו. כן? אחרי שאני אדע, אני גם אחווה את זה. אמרנו, דיברנו על א' וב'. אחרי שאני כבר יודע מה רצון השם, אז אני בעזרת השם משתדל, וזה לא פשוט. כן, לזהות את הרצונות שלי ואת הרגשות שלי עם רצון השם. וואה, זה גם עבודה מאוד קשה. דרך אגב, אנשים מדמיינים, טוב, אחרי שאני יודע, אני אוטומטית חווה את זה. בין ידיעה לחוויה יש מרחק גדול. המתח הזה בין הידיעה לחוויה זה מתח עצום, ותמיד יש פער. כן? כן? לעולם חייב להיות איזשהו פער בין מה שאני יודע לבין מה שאני חווה בפועל. כן? אחרת זה נקרא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ליחטא. למה אנחנו חוטאים? כן? כי אצלנו יש פער בין הידיעות שלנו לבין מה שאנחנו, מה שאנחנו חווים. כן? כן? אז באמת, נחזור על הנקודה הזאת שאמרנו, תורה לשמה זה לדעת את רצון השם בעולם. הענווה הזאת, דיברנו על הנושא הזה של תנאי לתורה, זה הענווה הזאת. להקשיב לרצון השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ולהשתדל להתחבר לזה. אחר כך להתחבר לזה, אחר כך להשתדל. מאמץ גדול, אבל אני לא תולה. אני לא תולה את הידיעות שלי, כלומר, מה שאני לא מתחבר, אני לא יודע, זה שני דברים שונים. כלומר, ברגע שאדם אומר, מה שאני לא מתחבר, אני לא יודע, אז הוא במצב היום הנורא. כן? כן? הוא תקוע, הוא בעצם משעבד את התורה שלו, את השכל שלו, לרצון שלו. דיברנו על הנקודה הזאת. משעבד את השכל לגוף. מה קורה כשאתה משעבד את השכל לגוף? אמר לו, הגדיר לנו. מה קורה במצב כזה? אין תורה, אין שכל, זה לא לימוד תורה. כן? זה יכול להיות חוג מיסטי. זה לא תורה, זה לא קשור לתורה. אז זה הכל לא תורה, כן? בתורה צריך את ההפרדה הזאת, ולכן הנושא הזה, אני חוזר עליו וחוזר עליו, ההפרדה הזאת לבין מה אני קלטתי כאמת, ומתוך כך אני מנסה להקד את זה בתוכי, כן? ותמיד אני יודע שיש את הפער בין מה שאני קולט כאמת, לבין היכולת להקל ולשמוח עם זה, כן? דיברנו על הנושא הזה של לימוד תורה, יש מרירות, כי יש פער. מאיפה נובע המרירות הזו? מהפער הזה, כן? יש מדרגות, יש שיטה שתלמיד חכם כבר, רב כבר, כן, אבל תלמיד, זה באופן טבעי יש לו את המרירות הזו, כן? מה? הרגשה של טעם מר, מר בפה, כן? זה קושי, הרגשה של קושי. זה מצד זה, שזה, אני לא שם, בעצם, זה נורמלי אם אתה לומד משהו ואתה אומר, תשמע, הרב, אני שומע, אבל אני לא שמה. אם אתה אומר משפט כזה, אתה מצב מעולה. אבל אם אדם אומר, כן, כאילו אדם מרגיש שהוא כבר שמה, יש כאן דמיונות, יש כאן דמיונות. אדם חי פשוט בסרט. כן, אדם חי בסרט. מה, כן, יכול להיות מדרגות כאלה, אבל תמיד שהוא מתחיל להיכנס לתורה, הוא בסרט, כן? מרגיש, כן, זה מדבר אליו וכו' וכו'. דיברנו על זה כבר בעריכות. כן, מה שמדבר אליו זה החוויה, זה לא האמת. כלומר, הוא פשוט... הוא פשוט אפילו לא התחיל ללמוד. כי הוא מדבר בסקאלה של חוויות. אז בסדר, בחוויות זה נחמד לו. כן? טוב. אז בוא נראה. אז אמרה לנו הגמרא, שמי שעוסק בתורה לשמה, התורה נעשית לו סם חיים. כלומר, היא תרופה שמחיה אותו. כן? היא מרוממת אותו, מחברת אותו לחיים. אבל מי שלומד תורה שלו לשמה, אז אותה תורה, אותה אמת, הופך לו סם המוות, היא מזיקה לו. אסור שיקח. תרופה מזיקה. אסור חלילה. זאת אומרת, כשאתה לומד תורה ואתה לא מבין מה אתה עושה, אתה יושב, לא פותח ספר, כן, ואתה לא מבין מהו התהליך האמיתי והנכון בלימוד תורה, כן, זה עוצמה. לימוד תורה זה תמיד עוצמה. כן? זה לא דבר ניטרלי, זה לא תרופה, תרופת מים, זה תרופה. זה נרקוטיקה רצינית, כן? זה אנטיביוטיקה רצינית. אם אתה יודע לקחת אותה, אז זה מחיה אותך. אם אתה לא לוקח אותך, אותה בנינון הנכון, במקום הנכון, בסיבה הנכונה, זה הורג. זה הורג, זה משבית. כן? אז בוא נראה את המהר"ל. כן. מה זאת אומרת? האמת, כלומר, אתה מדבר על עוד סוגיה. זאת אומרת, אם אני למד איזה פרט חתי קטן או איזושהי סברה של תוספות, לכאורה אני עדיין לא יודע את רצון השם, אתה שואל. או, וואה, זו סוגיה שלמה. לדעת את ה... כן, שהתורה, כל אות קטנה בתורה זה אמת כל כך גדולה. צריך להבין את זה, למה? אתה צודק. כלומר, להבין את זה שכל אות, כל איזה אבמינה באיזו סוגיה, כל איזו שיטה שלא נקיטה להלכה, זה דבר מחיה, זה דבר כל כך עוצמתי, אתה שואל למה, נכון? בסדר, צריכים לשבת, נכון, אנחנו נגיע לנקודה הזו. של ערך של הפרטים הקטנים של הלימוד. וזה דבר פלא. זה נכון, זה צודק, צודק. בסדר. אתה שואל, מה זה שם חיים? סך הכל למדתי איזה תוספות. מה, זה מרדים אותי. כן? איזה סם חיים? זה סם הרדמה. כן? לא, אתה צודק. כלומר, אם אתה יודע מה זה תורה וקולטים, מה הערך של הפרט הקטן הזה, דבר השם, הקדוש ברוך הוא אומר דבר מסוים, להבין את הערך, נכון? צריך ללמוד את זה, צריך לראות את ראשי חז"ל, המהר"ל מביא את זה. את הערך של הפרטים ההלכתיים הקטנים האלה שלכאורה הם מרדימים. לא, הם סם חיים. כן? הלאה. מסביר המהר"ל, בסדר? יש לכם את המהר"ל לפנים. מדמה התורה שהיא סם חיים לאדם. שהסם מניח הרופא מבחוץ על האדם, ועל ידי הסם הזה הוא החיים. שימו לב. מה המשל והנמשל? הסם זה איזשהו חומר שמשפיע על האדם, כן? האדם לא זה שמשפיע על הסם. הסם, כלומר, זה אמת שלא משתנה, כלומר, זה איזשהו עוצמה. אמת אלוקית כזו, שכשהאדם קולט אותה לתוכו, היא משנה אותו, כן? היא מרפאת אותו. היא יוצקת בו תכנים, תכונות כאלה שלא היו בו, כלומר, הן היו גנוזות בו. הרי כל תרופה, אתם יודעים, הרי כל תרופה בימינו, זה לא תרופה של אש מאין, זהו, אדם, נוצר אדם חדש, זה אותו בן אדם, כן? אבל התרופה מכוונת את התכונות הגופניות של האדם, כן? אולי מרדימות משהו מסוים, מכוונות את התכונות החיים של האדם, ככה שהוא יוצא מהמחלות שלו, כן? אותו דבר זה התורה. כלומר, התורה בהכוונות שלה, באמת הגדולה שלה, כן? כשהאדם מכניס את התורה לתוכו, זה ביטוי, כן? או שהתורה, כמו שהוא אומר כאן, התורה שם דבק באדם, כן? כשאדם לומד תורה ומכניס את האמת הזאת לתוכו, אז התורה היא שם חיים. מה הכוונה שם חיים? מה? הוא לומד תורה, זהו, עכשיו זה הוא חי לחיילה. לא. כלומר, התורה היא שם חיים, כלומר, בזה אדם דבק בקדוש ברוך הוא, הוא דבק במקור החיים, כן? הוא דבק במהות החיים. כן, כשאדם לומד תורה, מה זה שם חיים? אמר, הוא מחובר למהות, הוא מחובר למקור החיים. ממילא הוא חי. דרך אגב, כל אדם שחי, אם לא היה מחובר, אם זה לא היה נובע ממקור החיים, הוא לא היה חי. כן? אז באמת באופן טבעי, גם כיפשו אותו. כשאדם לומד תורה, התורה מחיה אותו. כלומר, הוא מתמלא במהות החיים. ככל שהוא יותר מלא במהות החיים, אז ככה עוצמת החיים שלו גדלה, צריך להבין, זה גם כיפשו אותו. כן? ראינו במערל וראינו בכמה מקומות שתמיד חכם אמיתי הוא חי הרבה יותר. הוא חי גם פיזית יותר. מלא אנרגיות. כן? אם אדם לומד תורה ומטווח ארוך התורה מוציאה ממנו את החיים, סוחטת אותו והופך אותו לישנוני, סימן שמשהו לא טוב בלימוד תורה שלו. כן? דיברנו על זה בכמה בחינות.
אם כן? התורה הופכת אותו לישנוני?
כן, אם התורה מנתקת אותו מהחיים. אם התורה, דיברנו על זה. אם התורה הופכת אדם הזה לצל. מכיר את בן אדם של צל, הם חיים, אבל לא חיים, כן? התורה עד רבה, היא...
פיזית אתה מדבר או משהו?
הכל, זה הכל, זאת אומרת,
זה אמור להיות
נפשית, זה הכל נפשית, בסוף גם פיזית, אבל נפשית. כלומר, התורה באמת מעצימה את עוצמות הנפש, את רצון החיים שלו, את מהות החיים שלו, היא מכניסה אנרגיות של חיים לאדם, זה תורה, כן? תמיד חכם, כל כולו מלא חיות. חיות זה כפשוטו. חיות זה גם באופן ממשי. דיברנו על זה בכמה מדרשי חז"ל, רואים את זה שאדם צריך ללמוד תורה בפה, לחיות תורה, כן? דיברנו על הנושא הזה של כל עצמותי תאמרנה, כן? אז התורה היא מעצימה, כן? את מהות החיים, ומתוך כך היא מעצימה, כן? את הסיבה לחיים, וממילא אני חי בעוצמות גדולות. עוצמת החיים, אם אתם נפגשים את המלך חיים גדולים, אתם רואים מה זה עוצמת חיים? מה זה אנרגיות? מה זה שמחת חיים? כן? זה תורה, זה מה שהתורה צריכה להשפיע. כן? אנחנו צריכים להקפיד על זה, דיברנו על זה גם כמה שיעורים. להקפיד על זה, לכוון שהתורה תפעל עלינו עוצמות חיים. סוגריים, אבל לפעמים מתחילת הלימוד יש מקום למשבר הזה. דיברנו על זה. כן, וגם כתוב במוסר אביך. ודאי שהתורה בתחילת הדרך יוצרת לאדם איזושהי התכנסות וקושי כן? אבל לדעת שזה שלב ביניים. כלומר, בשלב ההתחלתי זה יוצר לך איזשהו מצב שאתה ברוב שזה גורם לך עוצמות, עומס נפשי, אז אתה נרדם. לפעמים אנשים נרדמים לא בגלל שהם עייפים, אלא בגלל שהנפש שלהם רוצה קצת להירגע מהעוצמות הרוחניות. אבל באמת זה זמני. באמת, אל תחשבו טוב, אני נהייתי בחור ישיבה פתאום אני נרדם, פתאום כל עוצמות הרוחניות שלי שהייתי בחוץ, הייתי כזה אנרגטי וחי וזה, פתאום אני מגיע לכאן וככה. זה זמני. אז זה נפש, באמת הרב במוסר אביך כותב על זה. שיש שלב כזה. שלב כזה של ה... לא, זה לא נפילה. כן, אבל זה אלם קרב כזה. אתה נפגש עם דבר כזה גדול, אז זה כן מכנס את כוחות החיים שלך, זה כן איזשהו הופך אותך קצת עושה לך רוורס בכוחות החיים, אבל זה שלב ביניים. כאשר אדם מצליח להתחבר, להיכנס לבית המדרש, זה מעצים אותו. זה אדם אחר. אתם יכולים לראות מה ההבדל בין אדם בן 90 שלמד תורה לבין אדם בן 90 שלא למד תורה. מישהו ראה את ההבדל? זה ממש, אני ראיתי את זה כמה פעמים ממש בחוש. כן? מה את אדם? הוא כבר עובר בוטל, הוא כבר עוד מעט עובר מהעולם. מה, אדם בן 90, בן 100. אבל אדם שכל כולו תורה שהוא בן 90, מנוע החיים שלו עדיין פועל. הוא כל כולו חיוני. ספר, יש לי סבא, זכרונו לברכה, נפטר בגיל 95. בגיל 95 נפטר, אז בגיל 93 או 2 הוא אמר לי, הפסיק ללמוד. היה בכוילל עד גיל 95. באותו יום שאומר, אני הפסקתי ללמוד בכוילל, אני ספירה לאחור, זהו, חינת החיים, איבד הטעם החיים, עד כדי כך. כלומר, אז באמת, תורה נותנת חיים, כן? הלאה. מסביר המהר"ל, כמו שהתורה היא שם חיים לתלמיד חכם שהוא עוסק בה לשמה, סליחה, קח כמה שורות אחורה. מדמה התורה שהיא שם חיים לאדם שהסם מניח הרופא מבחוץ על האדם ועל ידי הסם הזה הוא החיים. כך התורה היא נבדלת מן האדם. עכשיו הוא מדגיש את זה. אל תטעה, התורה היא לא מושפעת, התורה היא דבר עליון מעל האדם. אז הוא מדגיש, נבדלת. כן? תורה זה לא עוד חבר מהסניף. כן? זה דבר עליון, זה אמת אלוקית שהיא מעל, מעבר לאדם המצומצם. כן? כן? אנחנו סופגים מבחוץ, לכן המהר"ל מגדיר בצורה מדויקת, תראו. כך התורה שהיא נבדלת מן האדם, והיא דבוקה לאדם, כמו הסם שהוא דבק שהוא בחוץ, דבק באדם. שני בחינות. בחוץ, כלומר, תורה זה עדיין לא אני. אני עדיין לא תורה. לא צריך גם להיכנס לדמיונות כאלה. אמר, זה אמת אלוקית, זה דבר השם, שהוא מעל ומעבר לכאן ועכשיו, לאנושי המצומצם. זה מצד אחד. מצד שני קיבלנו תורה. מצד שני התורה משפיעה עלינו. אז זה מבחוץ, אבל דבק באדם. כלומר, האדם יש לו שייכות, הוא מושפע, הוא שמח מזה, זה משפיע עליו, זה מרומם אותו. כן? כן? אבל עדיין אנחנו עושים את ההבדלה. כן? אומר המהר"ל, וכמו שהתורה היא שם חיים לתלמיד חכם שהוא עוסק בה לשמה. למה? כאשר הוא בעצם עוסק בתורה. הוא דבק בה, כלומר, הוא מקבל את האמת הזו כשיש כאן דבקות ויש כאן מגמה אחת ויחידה, אני רוצה לדעת דבר השם. וכשיש כאן פתיחות ליניקה של דבר השם, אז כשאני לומד תורה, התורה משנה אותי, מהפכת אותי. כן, כמו שהסם מהפך את האדם, מרומם אותו, מחיה אותו. כך התורה היא סם המוות לתלמיד חכם שאינו עוסק בתורה לשמה. זה פלא, מה קרה? אז עדיף שאלך לראות סרטים. זה דבר פילי. למה? וכל כך למה? למה באמת? שאלה עצומה. וזו שאלה גם לחיים, כן? מה, לא עדיף לפחות שילמד תורה? אז הוא לא דמד תורה לשמה. אז למה זה סם המוות? כן? מסביר המהר"ל. ודבר זה בארנו אצל המשתמש בתג החלף. מה זה משתמש בתג החלף? כן? אם אדם מנצל, כן, את הלימוד תורה שלו לאינטרסים חומריים, כן? לפרטיות, וראינו במהר"ל הרבה פעמים שהוא חוזר לזה, שפרטיות זה הפך התורה. הפך התורה הנבדלת. חלף מן העולם. עד כדי כך. כי המשתמש, כן, זה ביטוי במסכת אבות, נכון? המשתמש בתג החלף. כן, בעיני אומר, המשתמש בתגה חלף. שאלה מה זה הפירוש המילה תגה, כן? יש כאלה שאומרים זה תג של תורה, כי משתמש אפילו באות אחת של תורה, חלף מן העולם, כן? תג, משתמש בתורה, משתמש בעוצמה הזאת שנקראת תורה, באמת האלוקית, כן? בשביל האינטרסים הפרטיים שלך, חלף מן העולם. השאלה היא למה, וזה באמת לא מובן למה. בסדר. אבל סך הכל הוא ספק, אז בסדר, אז הוא לא התקדם, הוא לא התרומם. למה חלף? למה מגיע לו? למה זה שם המוות? מסביר המהר"ל, כי המשתמש בדבר שהוא קודש, שימו לב, משפט חשוב, כי המשתמש בדבר שהוא קודש אל דבר שהוא חול, מגיע אליו המיטה, כמו מי שנהנה מקודשי שמיים. עכשיו למה? אני רוצה לקרוא את זה קצת ברצף. כי אין מציאות לדבר, לדברים, לדבר, לדברי החומרי, אם הנבדל. לפיכך, אם נהנה האדם שהוא חול מקודשי שמיים, היא התורה, מה אליו המיטה? למה? שאין אלו דברים שיש להם מציאות וחיבור יחד, ונדחה הפחות והחול מן אשר הוא קודש. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להסביר, מה זה חול? איך אתם מבינים? מה פירוש המילה חול כאן? שלא ניתה, אני רוצה להוציא אתכם מטעות. מה פירוש חול? מה?
חומרי.
חול?
חומרי.
נכון. אני טוען כאן שהמילה חול כאן זה לא חול ים ולא חפצים, כן? ולא שום דבר אחר. אלא אם אנחנו נבין מה זה קדושה, נבין מה ההפך בקדושה. קדושה זה תכלית העולם, זה תכלית. זה מגמת העולם. רצון השם להופיע. זה הופעת הקדושה, זה הופעת רצון השם בעולם. ואצל המהר"ל כאן, ההפך מקדושה, חול. חומרי, גופני, כן? כלומר, זו הופעה של דבר שהוא לא מחובר לתכלית השם בעולם, לרצון השם בעולם, כן? כן, יש לי ראיה לזה. כי אי אפשר להגיד שכל הכוונה היא פיזית, הגוף. כי אדם לומד תורה, הוא לא גוף, מה הוא מלאך? מה אתם אומרים? המהר"ל כאן כותב בהמשך שלא יכול להיות שהקודש יהיה מחובר לחול. אז איך אדם לומד תורה, תגידו, מה? אדם הוא לא חול? מה? אדם הוא מלאך? מה אתם אומרים? אם אנחנו מבינים חול כפשוטו, אז מה, אדם הוא מלאך? מה? הוא בן אדם. אוכל, שותה, ישן, יש לו צנות, יש לו הכל. הוא בן אדם, סך הכל. מה הוא? כאן המהר"ל קובע שאי אפשר לחבר חול וקודש. אלא בשפת המהר"ל, אני חוזר ומסביר כאן, שבשפת המהר"ל כשאומר כאן חול, זה מצד המגמה. כלומר, זה לא שאלה פיזית מה, אלא בשביל מה. בשביל מה? מה המגמה כאן? האם המגמה הזאת היא לתכלית, לטוב השם לכל, כן, לתכלית הקדושה, להופעת השם בעולם, כן? או לקודש. אם אדם מקים חקלאות כדי ליישב את הארץ, אז מה, זה חול או קודש? קודש. מה?
קודש.
כן, נכון. ודאי שברובד מסוים, בשפה אחרת, אפשר להבדיל מחול לקודש, כי עדיין יש הבדל בין חקלאות לבין לימוד תורה, אבל בשפה של המהר"ל לא מתכוון לחול בקודש הזה, כן? בשביל המהר"ל כאן נדבר על השאלה היא אם הדבר הזה, אם הוא לומד תורה בשביל תכלית של קדושה, כן? בשביל תכלית של רצון השם, בשביל תכלית אידיאלית, כן? או אני לומד תורה בשביל תכלית אגואיסטית, כן? בשביל הנקודה הפרטית שלי, בשביל הכבוד שלי, בשביל הכסף שלי, בשביל ה... אני אקצין את זה יותר מזה? בשביל יראת שמיים שלי, כן? זה לא אומר כאן, אבל על פי נפש החיים זה אפילו עד כדי כך, כן? שאלה טובה. נכון? הוא מדבר על זה. נכון, מדבר על זה. זה סתירה, בלי קשר למהר"ל, זה סתירה גמורה. מצד אחד הגמרא אומרת שלא לשמה נעשה לו מה? שם המוות. מצד שני הגמרא אומרת לו, למה יעסוק אדם תורה שלא לשמה? מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. בשביל זה אתם צריכים להישאר עוד כמה שיעורים, נגיע לזה. בסדר? נכון. אבל כאן אנחנו מקבלים פרופורציות. כלומר, כאשר אדם לומד תורה, בוא נראה. כי המשתמש בדבר שהוא קודש, תראו את הביטוי, אני משתמש בתורה. תראו, אדם משתמש. כלומר, הוא לוקח את התורה הזו, כן, לומד תורה, והוא מבין שזו עוצמה, עוצמה רוחנית. הוא לא מזלזל בתורה, לא מדבר באדם שלא מבין מה זה תורה. הוא מבין שזו עוצמה רוחנית, זה לא איזה דבר טכני. הוא מבין את העוצמות של תורה. אבל הוא משתמש בה, בדבר שהוא קודש, אל דבר שהוא חול. כלומר, המגמה, לוקח דבר שהוא קודש למגמת חול. ושעבד את האותיות האלה, את האמת הגדולה הזו, כן? בשביל לעשות בגרות. כן? לכאורה, לעולם יעשות שלא ישמע, כי אני לא רוצה להכריח חס וחלילה. כלומר, אני יודע שהדבר הזה הוא מאוד עקרוני. הנושא הזה של של חינות ומקום של בשביל כל מיני דברים כאלה, הדבר הזה מאוד מאוד בעייתי מבחינת לימוד תורה. זה מעולה, אפשר ללמוד בשביל חינות, בשביל מתמטיקה אפשר, הכל בסדר, אנחנו לא מתעלמים מהצרכים האלה. אבל לבוא ולעסוק בדבר השם, זה אותיות קודש, כן? כן, ולקחת את בגרות בסוסים, עם בגרות בגמרא, באותו סקאלה, אתם מבינים מה המשמעות של זה? כן? יש דבר כזה? בגרות בסוסים.
יש בדיג'י, להיות דיג'י.
להיות דיג'י. כן.
הרב, יש לי שאלה.
כן.
אתה אומר, אם אתה עושה שימוש בתורה לחול,
כן.
אז בעצם הוא כותב שבא מיטה על אותו בן אדם, אז מה קורה בן אדם שבכלל לא משתמש בו?
מה? עדיף שלא. כלומר, עדיף ש... כלומר, אם יש לך אופציה ללמוד גמרא באוניברסיטה או לא ללמוד, אל תלמד. מהרבה סיבות, אבל גם מהסיבה הזאת. אל תלמד. אל תלמד. זה יותר מזיק מאשר מועיל. אתה לוקח את השכל האלוקי, כן? ומושך אותו למגמה של ההפך מתורה. תבין? כן? כלומר, אתה תראה, זה דבר, תבין? זה פעולה כל כך משמעות, כל כך מסוכנת. כן? אתה לוקח את האמת האלוקית, לא האמת שלך, האמת, כל מיני. האמת האלוקית, דבר השם שמופיע בעולם. כן, האידיאל הכי אידיאלי, והופך אותו לאינטרס הכי אינטרסנטי.
כן. גם בתיכון זה אותו דבר?
אנחנו לומדים כאן, בעזרת השם תלמדו, אז לפחות גם שתהיו במסגרות כאלה, לתת טעם של אידיאליסט, טעם כזה לתלמידים. אני לא אומר, חס וחלילה, אז מה נעשה עם תלמידים לומדים, כן? אבל אני אומר, זה מה שהמהר"ל מצייר לנו, זה התכנית, ככה, זה הדרך הנורמלית. מה קורה בדור שלנו שזה לא פשוט? לא יודע, צריך ללכת לרבנים, לשאול אותם. לא יודע, כן? אבל בוא נקבל פרופורציות.
חרדים הולכים בדרך שלו.
מה?
חרדים הולכים בדרך שלו.
של מה? ככה?
בלי ציונים, רק תמיד.
בסדר, זה לא פשוט, אבל גם לא בשביל להיות רב אפילו. אלא לחפש את האמת בשביל האמת. נקיות של תורה, תורה צריכה נקיות. עד כדי כך, אומר המהר"ל, כי המשתמש בדבר שהוא קודש אלו דבר שהוא חול, מגיע אליו המיטה, למה? כי זה או זה, עכשיו המהר"ל עושה חשבון. למה המיטה? מה קרה? אז זה חמור, אומר המהר"ל דבר כזה. כי זה נקרא משחק סכום אפס. אין מקום לאידיאליסטיות ולאגואיסטיות במקום אחד. אין מקום לקודש וחול, לכאורה, האדם הוא גם בנוי מקודש וחול, כן, לכאורה. מגוף ורוח, נכון, אבל זה לא חודש וחודש, יש שני דברים שונים. ודאי שגוף ורוח נמצאים במקום אחד, בן אדם. אבל כאן אומר המהר"ל משהו אחר. מה, כשמדובר כאן על חול וקודש הכוונה, האם המגמת, המניע שלי בחיים, כן? המגמה שלי בחיים היא מניע פרטית, או מניע של אידיאל. אומר המהר"ל, זה או זה או זה. ומי, וכיוון שהקודש הוא הרבה יותר עוצמתי, כן? אז מה יקרה לבן אדם? שהוא אגואיסט, הוא ימות. למה הוא ימות? כאילו ייעלם. כי אם כל האמת הפרטית שלך היא אגואיסטית, אתה תיעלם מפני התורה. כלומר, זה או זה או זה, זה או התורה או אתה, זה תלוי. אם אתה יכול להידבק באמת ולהתחבר לאידיאלים, עד רבה, התורה תחיה אותך, כן? תוסיף לך עוצמות. אבל אם האני הפרטי שלך הוא כל כולו אגואיסטי, כל כולו חולי, אז כשיהיה מאבק, כלומר, כשיהיה כאן מצב, או תורה או אתה, מי יעלה מהשטח? מי יעלה מהמפה? אתה. אומר המהר"ל, למה? שימו לב. זה כאילו באופן טבעי, למה הוא ימות? למה שם המוות? זה טבעי, זה לא עונש, זה טבעי. כאשר אתה מעמיד את עצמך מול הקדוש ברוך הוא, בשפה אחרת נגיד, כאשר האדם מעמיד את עצמו מול הקדוש ברוך הוא, נגד הקדוש ברוך הוא, מי ינצח כאן? הקדוש ברוך הוא. זה ודאי, שם המוות באופן טבעי, כי אתה מעמיד את עצמך ההפך מרצון השם.
זאת אומרת, אם אתה לא יכול לחיות בלעדיו, תחיה איתו.
בדיוק, כלומר, אין לנו ברירה, כלומר, כשאנחנו עוסקים בתורה חייבים להיות איתו. אי אפשר, אין באמצע, אין פרווה. כלומר, כאשר אתה מעמיד את עצמך, כן, ההפך מתורה, במגמות אחרות, אז התורה לא תיעלם, אתה תיעלם. אז בוא נראה את הביטוי כאן, ביטוי חריף מאוד. לפיכך, תראו, אם נהנה האדם שהוא חול מקודשי שמיים, היא התורה, בא אליו מיטה, למה? מסביר המהר"ל, למה בא אליו מיטה? למה חייב מיטה? מה קרה? שאין אלו דברים שיש להם מציאות וחיבור יחד, זה לא עובד ביחד. טוב ורע, שחור לבן, זה לא עובד ביחד. כן? מגמות אידיאליסטיות ומגמות אגואיסטיות, זה לא עובד ביחד. ונדחה הפחות והחול מאשר עם הקודש. אתה תעלם. הקודש אני צריך להישאר. כן? אז זה מסוכן. זה ביטוי. אז זה מה שאמרנו כאן. חול, לא דיברנו על דברים פיזיים. דברים פיזיים הם מעולים. הם מעולים. כלומר, אדרבה, אדרבה. אדם החולי, הפוך. אדם עם החול שלו, עם המגפיים שלו, לומד תורה. כן? בא מהשדה, לומד תורה. ברוך השם. עם כל הבוץ. חרצו דפים את הערב הזה, חקלאי. אדרבה, מעולה. כן? אבל כאן מדובר על חול, הכוונה, שמגמת חייו היא אחרת. היא חולין, היא הפך רצון השם. כן? אתה בא, מעמיד את עצמך מול הקדוש ברוך הוא, אין לך סיכוי. מי שיעלם זה אתה. כן? ודרך אגב, בכלל לא מדובר על כמות לימוד. יכול להיות אדם שלומד הרבה, יכול להיות אדם שלומד יומם ולילה, יומם ולילה, אבל ממגמות לא נכונות, אז התורה היא שמה מוות בשבילו. אבל יכול להיות אדם שלומד דקה ביום, זהו, הוא לא יכול, הוא חקלאי, אין לו זמן. דקה ביום, זה מה שהוא צריך. אבל התורה הזאת, הדקה הזאת, היא שמה, היא שמה, הרי תרופה היא מינון קטן, יכול להיות תרופה קטנה כזו, כן, סטסיסי, אדם לוקח אותו, ומתוך מגמה אמיתית, שם החיים. זה דבר פילי. כן, אבל בקביעות, אדם שלוקח תרופות, רגע, לפי זה אנחנו לומדים עוד נמשל. מה יהיה אם אדם לוקח יומיים כן, יום לא? יומיים לא, יום כן. אז מה קורה לו? אז זה גם מסוכן. לא, הוא לא אומר את זה, אבל נעצור כאן. כן. הקביעות הזו, כן, אבל כן. התורה היא מאזנת אותך, מרוממת אותך, נותנת לך חיים. אומר המהר"ל, עוד שתי דקות ככה נגמור את הפסקה, כמו שאמר הכתוב, אלוקים ראינו מות נמות, וכי אלוקים הוא מיטה לאדם, אלא שאמר שאין האדם להתחבר עם הקודש, והאדם הוא חול נדחה. כלומר, כאשר באמת שם מדובר במסר ספר שופטים, צריך להבין, הורים של שמשון, שהם הרגישו, כן, כן, הם הרגישו שהם הם, הם מעלה הרבה הרבה יותר נמוכה מאשר כן, המלאך שהיה שם. וכך אמר, אם האדם מחבר התורה שהוא קודש קודשים אל דבר שהוא חול, ראוי לאדם שקבל המיטה. ודבר זה עושה, העוסק בתורה, שלא לשם שמיים, רק להנאתו שהוא חול. הנה, הוא מחבר הדבר הקדוש אל החול. לכך דבר זה ברור, כי העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות. נקודה. טוב, הוא הביא עוד איזה טעם קטן, אין לנו צמן. בעזרת השם. ביום שלישי יהיה טיול או שלא יודעים?